ממש ככה, כן. תשמע, כל נופל ונופל, כל חייל וחייל, אני רואה את התמונות שלהם, את הגילאים, תקשיב, זה...
קורא
את הלב. אין פה בכלל מקום לספק. אתה בחור בן 19, בן 26, ובן 26 ו-27. וזה עצוב, וזה עצוב מאוד. מאוד מאוד עצוב. וכל חייל, כל חלל, זה עולם ומלואו. זה החיים שלו, שככה נגדעו. והמשפחה שלו, אבא, אמא, אחים, אחיות, וזה עצוב מאוד, וצריך תמיד תמיד להתפלל לשלומם של אותם חיילים יקרים שבאמת מחרפים נפשם בהגנה על, על העם, על המולדת, על הארץ, על המדינה, שעושים באמת
היהודי.
עבודת קודש, כן?
כן.
כן.
בהחלט. טוב, מה מדברים בבוקר כזה?
תשמע, אני עם תחושות מאוד קשות.
ממה?
שלא מספרים לנו את האמת. בוא,
על מה? על מה שקורה ברצועה?
לא, גם, אבל לא רק זה. בעצם...
כלומר, אתה רוצה שנדע מה קורה בקרבות, איפה הם עושים, מה הם עושים?
לא, 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 לא. לא, זה לא העניין. לא מספרים לנו את האמת, שבעצם מי שמנהל עכשיו את העסק זה הפוליטיקה האמריקאית. זה השנת בחירות שביידן נכנס שם עכשיו בעמדת נחיתות מול טראמפ. לא מספרים לנו את האמת שארצות הברית...
שהם מנהלים את העסק פה, לא?
עכשיו זה לא רק שהם מנהלים את העסק. זה שהם מנהלים את העסק, ידענו את זה כבר מהיום הראשון למלחמה, על כל מטוס תובלה שהגיע. כן, אבל קיבלנו מוחשיות לזה בשלושה חודשים האחרונים. כל מטוס תובלה שהגיע מארצות הברית, כולם, וואו, וואו, כל הכבוד לביידן, כל הכבוד לארצות הברית. והם הביאו נוסעות מטוסים, והחזירו את הנוסעת מטוסים, והביאו את זה לפה, וחילקו לנו מיליארדים פה, ונתנו לנו מיליארדים שם. לא משנה שעוד דולר אחד לא הגיע מכל המיליארדים האלה. עזוב את זה רגע. הסיפור עכשיו בעצם שארצות הברית, הממשל של ביידן, הדמוקרטי, שתלוי באיזה קבוצה של אנשים שם שהם לא עדי ישראל, שאם אותה קבוצה לא מצביעה לו, כן, באיזה מדינה, שכחתי, אני חושב במישיגן, שהם שם פלסטינים, כן? אם אותה מדינה לא מצביעה לו, הוא מפסיד את הבחירות.
הם אנטישמים, זה לא פלסטינים, זה פה פלסטינים,
לא יודע, הם פלסטינים.
לא משנה.
תקשיב, עכשיו, מה מזעזע בכל הסיפור הזה? אני אומר לך את זה כאזרח ישראלי, עזוב רגע, שדרן רדיו, עזוב הכל. שכאילו הם עכשיו באים וקופים על מדינת ישראל, לפי הפרסומים, שוב, לעצור את המלחמה, לעבור למלחמה רגועה יותר, בעצם לא להילחם, להפסיק את כל הסיפור הזה עם חמאס, כלומר שחמאס ימשיך בשלטון, אפילו פורסם אתמול בערב, גם במחיר שחמאס ימשיך בשלטון, הם עושים לחץ על ראש הממשלה נתניהו ועל הקבינט שיפסיקו את כל הדבר הזה. ואני שואל את עצמי הבוקר, במה היא ידידה כזאת גדולה שלנו אם אנחנו בסוף עובדים אצלה? אנחנו בסוף עובדים אצל אמריקה.
זה, אולי זה המחיר. אתה מקבל מהם מטוסים בזה אחר זה שנוחתים כאן עם ציוד ונשק.
אבל הם לא נותנים לך לנצח. מה זה שווה? תיתן לי מלא מטוסים. הם לא נותנים לך לנצח. הם לא נותנים לצהל לנצח. הם לא נותנים למדינת ישראל לנצח. הם עכשיו, ואני חדד את זה קצת יותר למי שלא הבין, הם דוחקים בישראל לעצור את המלחמה. עזוב את זה שחיזבאללה...
מי אמר שזה נכון?
מציאות. למה הוא הגיע לכאן, מזכיר המדינה?
אולי בשביל להניע תהליך של עוד עסקה להחזרת חטופים.
די, בצלאל, אל תהיה נאיבי.
אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
אל תהיה נאיבי, אתה יודע, הכי קל לבוא ולומר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא מבין בכלום, אז בוא לא נשדר, וזהו, אנחנו לא מבינים בשום דבר. התכלס, השורה התחתונה, יש כאן קבינט, יש כאן ראש ממשלה, בנימין נתניהו, שעומד עכשיו בפני לחץ אדיר, לחץ אדיר, כי הם נועלים עליו מכל הכיוונים. אתה רואה את הפרסום הזה שיצא מארצות הברית, שחברי קונגרס דמוקרטיים חוששים שנתניהו ימשיך במלחמה הזו ויפתח אותה יותר בגלל שרידותו הפוליטית. הם מנסים לעשות כאן כאוס בתוך הציבור בישראל. אתה רואה את הפרסומים שהוא מגיע לכאן כדי לעצור את הלחימה הזו. אתה רואה את איך דוחקים בשר הביטחון יואב גלנט ובאחרים כדי להכריז שצהל עובר ממלחמה עצימה לפעולות נקודתיות כאלו ואחרות, קרי סיום המלחמה. ואתה שואל את עצמך, למה הם עושים את זה? כאילו מה, אתם לא רוצים שננצח? מה הסיפור שלכם? ואז אתה מקבל, אתה שומע פרשנים מתוך ארצות הברית שמסבירים שביידן בבעיה, כן? הוא בבעיה לקראת הבחירות שם, בגלל שיש מדינה אחת שיש שם קבוצה אומנם קטנה, אבל אם תשפיע על הבחירות שלו ועל הישרדות הפוליטית שלו, אם הוא יהיה ממש לטובת ישראל, לטובת מדינת ישראל. ואז אתה אומר מה? כאילו כל החיילים שנפלו, כל החללים שנפלו, כל האסון שקרה לנו בשביעי באוקטובר, עם ישראל סובל כבר 3 חודשים, הכל מתנקז לפוליטיקה האמריקאית, וזאת האמת. אתה יודע מה כואב לי? שגם הפוליטיקאים שיודעים את הדברים האלו, הם לא באים ומספרים את האמת לציבור. תבואו, תגידו את האמת לציבור. כן, אנחנו תלויים בחסדיה של אמריקה, כל פצצה שאנחנו מטילים שם בעזה, אנחנו צריכים לבקש רשות. תבואו, תגידו את האמת לציבור.
לא, זה לא בצורה כזו שכל דבר צריך לבקש רשות.
זה ממש ככה.
במקרו, לא במיקרו.
יכולים לסך לך את זה ככה או אחרת, אבל זו התחושה שלי הבוקר. זו התחושה, זו תחושה קשה מאוד, אבל אתה יודע, זה אמת שהיא כואבת, אבל צריך להגיד אותה לציבור גם אם היא לא פופולרית.
כן, טוב, אני לא יודע, אני לא לגמרי קונה את כל מה שמדברים בתקשורת, ודאי לא אמריקאית, ודאי לא אמריקאית שהיא מאוד חד צדדית גם כן, כמו בדומה לתקשורת פה. לא יודע, אני באמת לא מכיר את הפרטים. אני מכיר את מה שאתה מדבר, כי אני גם קורא את זה, אבל אני לא יודע אם זה עד כדי כך שם. אני רק מזכיר לך.
זה שם. מה זה עד כדי כך? זה שם.
אני אגיד לך ממה נובע בעיקר הדיבור על זה. כי צהל משנה את צורת הלחימה, עובר לשלב ג' כפי שקראו לזה בשפה הפנימית שלהם. קובי פינקלר אתמול הסביר שמדובר א' בשינוי מצב או בהתקדמות לשלב הבא בצפון הרצועה, שכבר גם ככה ריקה מפלסטינים וממחבלים.
לא ריקה. היא לא ריקה, נוצר לי לומר לך.
לא, היא לא רפיח והיא לא חן יונס.
אבל גם בשבוע האחרון נפלו שם חיילי צהל.
נכון, כי יש שם
עדיין כמה... נפלו כיפורים שם, נפלו בחורים צעירים שנפלו בצפון רצועת עזה, שלא יבואו לספרו ששליטה מוחלטת וכל זה.
לא אמרו מוחלטת, לא מוחלטת, אבל שליטה על... הפלסטינים כבר לא שולטים שם. יש שם עוד מחבלים פה ושם.
כן.
אבל הוא כבר שבועות מדבר על זה, שעוד מעט יעבור לשלב הבא. הוא מדבר כל הזמן, הוא אמר את זה כאן בשידור. עד ט"ו בשבט אנחנו נראה פחות ופחות חיילים לוחמים בתוך עזה. זה הייתה, איך נקרא לזה? לא מטרות המלחמה, אבל...
אסטרטגיה.
משהו כזה, מתחילת הדרך, עם יעדים לא מדיניים כמו... אתה יודע, כשאתה נכנס למלחמה, אתה קובע לעצמך יעדים ותאריכים ותקופות. ומה שקורה עכשיו בדרום הרצועה, לחימה מאוד קשה, הנופלים של אתמול והפצועים הרבים של אתמול, זה מלחמה מאוד קשה, באזור מאוד צפוף, מאוד עוין, עם הרבה מאוד מנהרות, ועוד לא הגיעו לרפיח, עוד לא הגיעו למקום שבו כל הטרור הגדול עוד נמצא שם. קצור, אני לא רואה את הסיפור הזה, שלא קונה את זה לגמרי. בוא נאמר את זה ככה, שאמריקאים פה שולטים ברמה של תעצרו, לא תעצרו. ואני בכלל שומע דעות, אולי היה צריך להכניס שעסקת חטופים כולל בהם מחיר של עצירת מלחמה.
עזוב, אתה ראית מה כתב הבוקר, הפרשן הדגול, כן, נחום ברנע, בדיעות אחרונות, הוא כותב, תבין איך זה מתחיל גם, שזה רק הולך להתפתח יותר. הוא כותב, העסקה שחמאס עשוי להציע קשה מאוד לעיכול, לא כולם תמורת כולם, תיקן אותי יודע דבר, שים לב, אלא כולם תמורת חמאס, במילים אחרות, התנאי שמציב סינואר לשחרור החטופים איננו רק הפסקה מוחלטת של המלחמה ושחרור של אלפי מחבלים מהכלא, אלא שים לב בצלאל, גם המשך השלטון שלו ברצועת עזה. מבחינת ישראל זו תבוסה שאין משפילה ממנה, תבוסה מוחלטת. רק מנהיג טרור בטוח מאוד בכוחו, לחילופין פסיכופת גמור, יכול להציב תנאי כזה. אז מה הוא כותב ברנע? שכן, צריך ללכת על זה. תקשיב, נחום ברנע כותב ככה, צריך ללכת על זה. צריך ללכת על זה, אתה יודע מה אני מביא אותו תכף אני אגיד לך, אבל הוא כותב צריך ללכת על זה, ואם סינואר יפר עוד הפעם את ההסכם, צריך לקוות שמדינת ישראל וצהל יהיו מוכנות להפתעה הבאה של חמאס אחרי שהם יפרו את ההסכם.
טוב, בוא נאמר שנתניה יותר מושפע מאמריקאי מאשר מנחום ברנע.
עכשיו, למה אני אומר לך את זה? הוא כל אחד, אוקיי? והקול הזה עכשיו אתה תראה, הוא ילך ויתרבה. אני כבר שמעתי אתמול את יל בן ראובן, נדמה לי ברשת ב', הוא ביטחוניסט, הוא היה חבר כנסת. הוא אומר שמה, כן, אין ברירה, צריך ללכת לעסקה שמסיימת את המלחמה, לתת להם את כל המחבלים, לסיים את המלחמה ככה, ולסיים את הסיפור הזה. כלומר, אתה כבר שומע עוד קול ועוד קול ועוד קול ועוד קול, מפה, מתוך ישראל, שקוראים למדינת ישראל, לממשלת ישראל, לקבל החלטה להפסיק את המלחמה הזו, להפסיק, זה אומר שהפסדנו, ש-170, 180 כבר, 170 ומשהו חללים שנפלו מאז הכניסה לקרקעי, ועוד מאות חללים שנפלו באותו יום של השביעי באוקטובר, ועוד אזרחים רבים, מאות אזרחים שנרצחו כאן, כן? כל הדבר הזה, הכל כלא היה, בואו נחזיר את החטופים, נשחרר את כל המחבלים, ושחמאס יישאר בשלטון, וניפגש בעוד 5-6-7 שנים באיזה מתקפת פתע, חס וחלילה חדשה נוספת.
חס וחלילה. אתמול נתניהו בישיבת סיעת הליכוד נשאל על ידי חבר הכנסת בועז ביסמוט, האם זה נכון שאמריקאים מנהלים את העסק פה? אז הוא אמר לא. כמו שהתמודדתי עם נשיא ארצות הברית דאז ברק אובמה, שאמר שלא נוכל לבנות עוד לבנה אחת, ובכל זאת המשכנו לבנות ככה גם עכשיו. יש לחצים מצד ארצות הברית, יש גם אינטרסים משותפים, אבל יש את האינטרסים של ישראל ואני יודע לשמור עליהם. כך אמר נתניהו, תביא את הדברים האלה אתמול למוטי אלפרין כאן.
אבל זה מה שמכיס אותי, שלא מספרים את האמת. כל המשך הלחימה הזה, זה לא קשור. לא, זה לא קשור לאשראי בינלאומי. אין לי ישראל אשראי בינלאומי, צריך להגיד את זה. בעולם, כל המדינות צבועות, כולם נגד ישראל.
לא, זה ברור, העולם, ברור.
אז ארצות הברית לא השיגה אשראי בינלאומי. מה שהיא כן מביאה זה את הכרטיס האשראי שלה בשביל מטוסים ותחמושת וכל הדבר הזה. זה הכל.
זה גם משהו. טוב, כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, שמעון קליין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד. צהל התיר הבוקר לפרסום את שמותיהם של ארבעה לוחמי צהל שנפלו בחמת הקריות ברצועת עזה. רועי טל, בן 19 מכפר יהושע, דוד שוורץ, בן 26 מאלעזר, יקיר אקסטר, בן 26 מירושלים, וגבריאל בלום, בן 27 מבית שמש, השם יקום דמם. בנוסף, חמישה לוחמי צהל נפצעו באורח קשה בקרבות מול מחבלי החמאס. ולאור המצב הביטחוני, ראש הישיבה מרן הגאון רב דב לנדו קורא לאחינו בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם בארץ ובגולה להתכנס מחר ערב ראש חודש שבט בכל קהילות הקודש, בהיכלי התורה, הכוללים, בישיבות, בבתי כנסיות ומוסדות החינוך, לעורר רחמי שמיים בקריאת פרקי תהילים ותפילת יום כיפור קטן. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן ייפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו ועם חברי קבינט המלחמה. בלינקן צפוי לדרוש מישראל להגדיל את הסיוע ההומניטרי לתושבי רצועת עזה ולאפשר לתושבים לחזור לבתיהם בצפון הרצועה. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו הלילה במחנות הפליטים ג'נין ורשמס בטול קרם ורמאללה. במסגרת הפעילות התפתחו חילופי אש בין מחבלים לכוחות הביטחון. במהלכה מופעל מטען חבלה לעבר דחפור צהלי. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה. תודה שמעון. בוקר טוב. בצוות שלנו קובי סגל, העורך מוטי קופפר, הטכנאי. אנחנו מתחילים. נפתח כמדי בוקר, מיוחד בבוקר כזה, עם קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב לכם. כמה טוב. שניתן לומר.
כן, כן. בהחלט. טוב, שמות של ארבעה חיילים פורסמו. מה קרה אתמול בעזה?
אתמול היו למעשה שלושה אירועים. אירוע ראשון שבו לוחמים של הנדסה מגיעים למנהרה. מנהרה שאגב הכתבים הצבאיים היו בה כמה שעות לפני כן, באלבורג', שבה נמצאה מחרטה הגדולה ביותר שנמצאה מאז תחילת המלחמה ברצועת עזה. רק כדי לסבר את האוזן, כדי להבין למה זה חשיבות של המנהרה הזאת, מצאו בה טילים שמסוגלים להגיע לטווח של 100 קילומטרים, וזאת מחרטה מאוד משוכללת. שאי אפשר לפגוע במין האוויר, היא בעומק של 30 מטר, רק כאשר אתה מגיע פנימה, אתה מסוגל להבין את עוצמת היכולות שלהם, ואז כאשר משלימים את כל הפעולה, להכין את כל המנהרה הזאת, ולהוציא את כל הכוחות מתוך המנהרה, מביאים לאזור המנהרה המסעית, שאמורה להזרים גז לתוך המנהרה הזאת, כדי לפוצץ אותה, כדי להשמיד אותה, כדי שלא תהיה שמישה יותר. ואז כתוצאה מתקלה כלשהי, עדיין בודקים את האפשרויות הללו, התפוצץ כל הגז הזה, התפוצץ כל המיכל שהיה שם, גרם למותם של הלוחמים, לפציעתם של עוד כמה באורך קשה. זה אירוע אחד. ואירוע שני שקורה כמה קילומטרים דרום משם, בחאן יונס, שבו כוח של חטיבת הצנחנים נתקל במחבלים. לצערנו המחבלים מצליחים להרוג שני לוחמים. ולפצוע עוד שניים. ואירוע שלישי שבו לוחם נוסף נתקל גם הוא במחבל שיוצא מאחד הפירים במרחב חאן יונס גם כן. אז אנחנו מדברים כמו שפתחת.
כשהייתי רגע באירוע השני, אותם מחבלים שהורגים שני חיילי צהל, הם בעצם יוצאים מתוך אוכלוסייה אזרחית, נכון? או שאתה עוד לא יודע את זה?
את זה אני לא יודע, מה שאני כן יודע, זה את השיגורים שהיו אתמול בצהריים, אחר הצהריים, בחמש וחצי אחר הצהריים, לאזור השפלה, לחיש, תל אביב, רבתי, חולון פחות או יותר, אותם שישה שיגורים יצאו מתוך רפיח, מתוך האוכלוסייה האזרחית שבחסות אונרה, משם ירו המחבלים את הרקטות הללו לאזור המרכז. זאת אומרת ש... אין לנו להאמין
אזור על... אזור רפיח שרצוי להזכיר לציבור, צהל לא פועל שם עדיין, בגלל שיש שם ריבוי אוכלוסייה שפונתה מכל רחבי רצועת עזה למקום שם, לרפיח, נכון?
כל מילה שאמרת נכונה, נכון, ואני לא מעריך גם שיפעלו שם, פעלו שם מהאוויר, גם אמש, גם הבוקר הזה, תקיפה מן האוויר של מבנים, ברגע שמבינים שיש מבנים שאפשר... לפגוע בהם, מבנים לא סתם, מבנים שיש עליהם מידע מודיעיני של מחבל כזה ואחר שמסתתר שם, אז פועלים, אבל בהחלט, אתה צודק, מתוך האוכלוסייה הזאת שם, מתוך אחד האוהלים שמוסווה כאוהל שבו מתגוררות משפחות או מתגוררים ילדים ותינוקות, מתוך האוהל הזה, שישה שיגורים מתוך המרחב הזה, ואז אנחנו מבינים כמה חשיבות יש לפעול גם במרחב הזה, אבל כנראה שיש החלטות שהן מעל הדרג הצבאי, מעל גם היכולות שלנו לשכנע, כי יש פה עניינים דיפלומטיים אחרים.
אופה, כלומר, זה מה שדוד מחכה לשמוע.
זה פעם ראשונה, קובי, שאתה מתייחס לדבר הזה, של מעל הדרג הצבאי שמנהל את המלחמה.
לא, 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 אמרתי כל הזמן, הסיפור של רפיח הוא סיפור מדיני, כל הזמן דיברתי עליו ששלושה צלעות לו, שלוש צלעות לו, שלושה בעברית נכונה, אחד ארצות הברית, אחד מצרים ואחד ישראל, אבל ישראל היא קטנה, לכן הזכרתי אותה האחרונה. ישראל מביאה כל הזמן את הנתונים, וישראל מוכיחה כל הזמן לאמריקנים, ומביאה את זה למצרים, והמצרים אומרים, אנחנו נבנה עכשיו קיר עמוק יותר, ויכולות יותר טובות, נבדוק יותר, אבל כמו שאנחנו ביהדות שלנו אומרים, אין לנו לסמוך אלא להבין עכשיו השמיים, אז צהל אומר את זה במילים אחרות שלו, אין לנו לסמוך אלא על עצמנו, אבל דיפלומטיה נמצאת שמה, כן. כרגע הקיפול...
אתה קורא לזה דיפלומטיה, רגע, אתה קורא לזה דיפלומטיה, דוד קורא לזה קנייה לאמריקאים.
תשמע, נכנעים לאמריקאים, אני יכול להגיד לו גם כן, שאם דוד מוכן לוותר על 270 מטוסים שהגיעו לשם, לכאן, עם 25 אוניות, עם מאות טונות של חומרי לחימה, של תחמושת ציוד.
אז בוא נאמר את האמת.
לא, אני לא מוכן לבטר.
בוא נאמר את האמת. רגע, רוצה שיגידו לציבור... בוא נאמר את האמת, שאמריקאים נעלים פה את המלחמה.
אני רק רוצה שיגידו לציבור את האמת, שצהל חזק כשיש לו תחמושת, והתחמושת הזאת מגיעה מארצות הברית, וארצות הברית לא נותנת לך לנצח עד הסוף. למה לא באים לספר את האמת הזו? שיגידו את האמת.
לא, לא, המשפט האחרון הוא לא נכון. החלק הראשון של המשפט שלך הוא נכון. ארצות הברית מספקת לנו הרבה מאוד תחמושת, מספקת לנו גם הרבה מאוד כסף. זה לא רק 14 מיליארד, שבפועל זה 9 מיליארד, שזה הרבה מאוד כסף. זה כמעט 36 מיליארד שקלים, שזה כמעט כל תקציב, זה יותר מאשר כל תקציב הביטחון של מדינת ישראל.
זה נכון, אבל הם לא נותנים, אבל הם לא נותנים לצהל לנצח עד הסוף, למדינת ישראל. אנחנו רואים מה רוצה מזכיר המדינה, אז מה עושה כאן עכשיו? מזכיר המדינה למה הגיע?
מתווח כדי שנוכל להגיע להסכמים גם בנושא החטופים, וגם בנושא המזרח התיכון בכללותו. נכון, תשמע, הם לא נותנים לנו לא לנצח. אף אחד לא מגביל אותנו כרגע בח'אן יונס לא להשמיד את יחיא סנוואר. זה לא אומרים לנו. תשמעו, אתמול, אחר הצהריים, החיסול הזה של מפקד כוח הדואן, אתם לא מבינים זה, אני לא חושב שאני, יש לי דקה אפילו להסביר למאזינים שלנו מי הוא אותו מפקד. אני לא מתחמק מהשאלה הקודמת שלך, אני פשוט אומר אותה כהווייתה. אותו מפקד כוח הדואן שחוסל אתמול בלבנון, בדרום לבנון, הוא מוחמד דף של החיזבאללה, לא פחות. הוא סלח ארורי של החיזבאללה, ממש כך. לא מילים שלי, מילים של אנשי אמן הכי בכירים שיש, מילים של אנשי הצבא הכי בכירים שיש, מילים של ראשי המערכת המדינית הביטחונית הכי גבוהים שיש, ותבין לנו לבד למה אני חותר. זו דמות, חיסלנו אותה, בלי להתבלבל, בלי לחשוב מתגובה, חשבנו, הוא זה ששיגר לא רק את הרקט, את הנונטט, בעבר בסיס צהל במירון, אלא הוא זה שניהל את כל הלחימה בפועל במשך כל השנים האחרונות. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד אחרון, בנושא הזה, אם תרצו אני ארחיב, דוד, לפני 24 שנים היה אירוע בהר דוב, שבו נחטפו ונרצחו שלושה לוחמי צה"ל. בני אברהם, עומר סואד, ואת השלישי, ברח לי השם שלו, אני אזכר בו, הוא זה שעמד מאחורי האירוע הזה, לפני 24 שנים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על ארכי מחבל, לא סתם הזכרתי את הדוגמה של דף ושל ארורי, וצהל עשה את הפעולה הזאת, בחסות כל התיווחים. מה שהאמריקאים מנסים לעשות, הם מנסים למנוע מלחמה אזורית, הם מנסים למנוע מגלישת המלחמה למרחבים אחרים. כן, נכון, ברור שמישהו נותן לך מתנות גם רוצה איזושהי תמורה, אבל האמריקנים לא מפרים לנו כרגע.
מעוררת השתאות הדאגה שלהם לישראל, שלא תתפתח עוד, שלא יתפתחו כאן עוד מלחמות.
כן, בסדר, אבל תשמע, אבל באופן כללי, הם מגבילים אותך בדברים מסוימים, אבל בצורה מעשית, צהל נלחם ברגע זה שאנחנו מדברים עם שבע חטיבות שלו בח'אן יונס, ומנסים כל הזמן להגיע, ומפוצצים את המנהרות, ודיברנו קודם על המחטה, והנה אני אוסיף לכם עוד דבר אחד, אתמול בשקט, בשקט, גם חיסול של ראש המערך הרקטי בסוריה, זה שירה לעברנו הרבה מאוד רקטות בשנים האחרונות ובחודש האחרון, זאת אומרת, עושים מסביב דברים. נכון, אנחנו דברים מסוימים, אנחנו הרבה אפילו, נשמעים למישהו אחר, פעמים זה אמריקנים, פעמים זה גופים אחרים, אבל בסופו של דבר
זה אמריקנים, פעמים זה אמריקנים, בעיקר לאמריקנים. קובי פינקלר, תודה רבה.
נכון, מסכים לך, דוד. מסכים, בסדר.
תודה קובי.
שיהיו בשרות טובות להתראות.
אמן.
מה למדת?
שהפתיח שלי היה נכון, מה אני אגיד לך.
טוב. בואו ננסה להבין עוד בהיבט הזה, בעניין הזה, עם אריאל קנה, הפרשן המדיני של ישראל היום. שלום אריאל, בוקר טוב.
שלום וברכה בצלאל ודוד, בוקר קשה.
קשה מאוד, כן.
קשה מאוד.
טוב, מי מנהל את המלחמה פה? זו השאלה שאנחנו ככה עוסקים בה הבוקר.
תראה, אני חושב ש... אתה יודע מה, אני קודם כל נגיד הערת הזרה, אני אומר את הדברים ככה מאוד ב... בזהירות, כן? אני לא, אתם יודעים, לא יושב בקבינט המלחמה, לא יכול להגיד לכם ש, שכל מה שאני עומד לומר זה חצוב בסלע, כי, כי ברור שגם מה שאני אומר לכם זה דברים שנאמרו לי, כדי שאני אקבל רושם מסוים. מה שברור זה שישראל מתמרנת, מתמרנת מדינית, נתניהו אמר את זה בצורה מפורשת אתמול. יש כמה וכמה חזיתות, תרתי משמע שאנחנו פתוחים בהם מול האמריקאים, או פערים שלנו מול האמריקאים.
והעולם, שגם זה משפיע בסוף גם על האמריקאים. אפרופו הדיון שצפוי להיות בבית הדין הבינלאומי, כן.
נכון, נכון, נכון. האמריקאים בעצם מושפעים מלחצים שגם מופעלים עליהם, והם גם אומרים את זה. ולכן אנחנו בעצם מנסים לתמרן בין שלל הדרישות שהאמריקאים מפנים כלפינו שהן לא נוחות לנו. אני חושב שהדבר העיקרי, תסכימו איתי, זה אותו שינוי הערכות בצפון רצועת עזה, כשפה בעצם זאת אכן תוכנית, התוכנית שהקבינט ישר כבר בתחילת המלחמה. אי אפשר לומר ש...
כלומר, התאריכים ושינוי הפעילות בשטח זה דבר שתוכנן מראש.
אז זהו, תאריכים, אני לא רוצה לחזור...
לא יודע אם תאריכים, אולי לא תאריכים, אבל פחות או יותר, מול תמונת המצב בשטח, זה מה שדובר בתחילת המלחמה.
אז דובר שתהיה באמת איזושהי יציאה החוצה כזאת, יציאה חלקית, בוודאי שלא מלאה, עם כוונה לעשות פשיטות בהתאם לצורך, זה בהחלט דובר. יכול להיות שפה טיפה הקדימו אולי בגלל הלחץ האמריקאי, וכיוצא בזה.
אבל אריאל... אריאל, אני חושב שהמחלוקת עם האמריקנים היא לא רק בסיפור הזה של לוחות הזמנים, לעבור ממלחמה עצימה למלחמה נקודתית יותר. היא גם בסיפור של תושבי צפון רצועת עזה שיוכלו לחזור לצפון הרצועה שישראל מתנגדת.
לאן יחזרו? לאן?
זה מה שארצות הברית רוצה, כך פורסם בכל
אופן. אבל לאן הם יחזרו?
היום מלחמה פורסם.
פיזית. אוקיי, אבל זה לא נשמע לי הגיוני, כי אין לאן לחזור שם.
רגע, וזה גם בסיפור של לבנון, שישראל מאוד מוגבלת ביכולת שלה להגיב שם, אז זה בעצם בהכל. אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, ארצות הברית כאילו עכשיו עומדת אחרי הנאומים המאוד יפים של ביידן בתחילת המלחמה, והנוסעות מטוסים והמטוסי תובלה שנחתו פה בזה אחר זה, אחרי כל זה, שלושה חודשים לאחר מכן, ארצות הברית באה לכאן היום כדי לומר לישראל עד כאן.
אז קודם כל זה נכון, זאת אומרת, יש עוד דרישות אמריקאיות, אני לא חושב שהם אומרים עד כאן, תכף אני אנסה להגיד מה להבנתי, הם כן אומרים. אבל זה נכון שלכן אני התחלתי לומר, אנחנו פתוחים מולו אמריקאים בעוד חזיתות, וכמו שאמרת, גם באמת הדרישה שלהם לאפשר לתושבי רצועת עזה שנמצאים בדרום, הם אמרו כשהתנאים יבשילו לחזור לצפון הרצועה, שתי המילים האלה כשהתנאים יבשילו הן מילים חשובות, ואכן הם לא רוצים שישראל תפתח במלחמה בצפון. לכן להבנתי מה שיש פה, התמרון הוא בעצם להגיד להם, תראו, אנחנו כבר נעננו לדרישה אחת שלכם וצמצמנו את הפעילות בצפון הרצועה, אולי אפילו הקדמנו אותה, ובסדר, ועכשיו תבואו אתם קצת לקראתנו. אני חושב, אני מנחש שזה בעצם יהיה סוג המהלך שנתניהו והבחירים הישראלים האחרים יגידו היום לבלינקן. נוסף על כל מה שנדמה לי שדוד אמר לי את זה, יש לנו בעיה שבעצם בלינקן הוא הגורם הכי פחות נחמד, נקרא לזה ככה, במערך האמריקאי כלפינו. ביידן עסוק בבחירות, והוא היה כמובן נוביל את הקו הפרו-ישראלי ביותר, אז הוא גם עסוק בבחירות, וגם צריך לומר, הוא התקרר, ביידן היום לא מדבר, לא מדבר איתנו, כלומר לא מדבר עם נתניהו.
ושר ההגנה שלו נמצא בטיפול נמרץ, ויש לנו רק את מזכיר המדינה שמגיע, והוא...
נכון, ושר ההגנה, אתה צודק, ושר ההגנה, שהוא גם כן הגורם יותר חיובי, כאמור, מנוטרל, ולכן נשארנו עם בלינקן, וזה פחות נחמד. צריך אגב לומר שקמלה האריס, גם מעורבת, היא עלה לדיברה עם הנשיא הרצוג, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל היא גם כן התערבה. עכשיו, תראו, הצד השני הוא, בכל זאת, אפילו שני צדדים שבכל זאת לא סוגרים עלינו את האופציות. דבר ראשון, מדובר בביטחון ישראל. ואם מדינת ישראל מתעקשת שמדובר בביטחון שלה, בוודאי כאשר אנחנו בשנת בחירות, יש לנו קלף. זה כמובן לא יהיה נחמד להתעמת עם ביידן כשאנחנו במלחמה אמיתית פה, מלחמה צבאית בשטח, אבל יכול להיות שלא תהיה ברירה, ונתניהו יודע לעשות את זה, ואנחנו לא יכולים כמובן לוותר על הדרישות הביטחוניות ההכרחיות שלנו, בגלל הלחצים המדיניים.
אני רוצה להתעכב איתך על המשפט הזה, יכול להיות שלא תהיה ברירה, אני רוצה להתעכב איתך על המשפט שאמרת עכשיו, יכול להיות שלא תהיה ברירה, כלומר להתעמת עם האמריקנים, ונתניהו יודע לעשות את זה, אבל הזכרת, והזכיר גם בצלאל, וגם קובי פינקלר שדיבר כאן מקודם, שבעצם כל התלות שלך היא תלות באמריקנים בגלל התחמושת, בגלל הכסף, בגלל המטוסים, בגלל כל הדבר הזה. כלומר, איזה ברירה יש לנתניהו?
וגם מטריה מדינית, צריך להזכיר, להוסיף בתוך הרשימה.
אז זאת המטריה המדינית.
היא חשובה, הווטו במועצת הביטחון, דבר חשוב גם, אבל אוקיי, תוסיף את זה לרשימה.
אנחנו כבר רואים מה העולם חושב עלינו, זה לא כל כך משנה מה ארצות הברית עושה.
מאוד חשוב, וטו במועצת הביטחון זה דבר מאוד חשוב.
נכון, מאוד חשוב, מאוד.
קיצור, זה מה שמשלמים, אוקיי.
אבל אני רוצה לשאול אותך, איזה ברירה יש לנתניהו כשכל הצבא החזק שלך תלוי בתחמושת שבאה מארצות הברית?
אז אני לא יודע אם המילה היא תלות, איך אומרים, הראש היהודי עובד שעות נוספות, יכול להיות שיהיה לנו יותר קשה להילחם, אבל הביטחון קודם למדיניות, אתם יודעים, מלחמת העצמאות, כמו שאומרים, גם נלחמנו עם בזוקות, יש בואו חברים, זה ביטחון ישראל, זה החיים שלנו פה בארץ הזאת, זה לא משהו שאפשר להתפשר עליו, אוקיי? אז לכן אני לא יודע להגיד לך בדיוק איך התמרנו, זה ברור שיש פה אילוצים וכאמור מתמרנים, אבל הביטחון קודם למדיניות, וכאמור יש לנו קלפים, והנקודה השנייה היא שמה בעצם מביא איתו בלינקן? הוא חוזר לפה מסיור במדינות ערב, בבחריין, בסעודיה, בכל מדינות האזור. אני עד רגע זה לא שמעתי איזושהי מדינה ערבית שאמרה, אין בעיה, אנחנו ניקח את האחריות על עזה. אנחנו נמנע את ההתחדשות של חידוש השליטה של חמאס שם. אנחנו נטפל בצפון הרצועה. האם בלינקן יכול להגיד כזה דבר? לדעתי לא. אני חושב שאם זה היה קורה, היינו שומעים על זה. ולכן, בסוף גם יש דיון ענייני. הוא לא יכול לבוא ולהגיד לנו, טוב, תשמעו, אתם תיסוגו, ובעצם תפסיקו את המלחמה, ואחר כך, אלה בבאלה, הדברים יסתדרו מאלה.
אפילו אבו מאזן, כך פורסם, סירב לדרישה האמריקנית לעשות שינויים כאלו ואחרים בתוך הרשות הפלסטינית, על מנת שהם יוכלו לתפוס שליטה ברצועת עזה. אפילו הוא אמר להם לא.
נכון, והם אפילו לא גינו את הפיגוע, ואגב, יאמר לזכותו של בלינקן והאמריקאים בכלל, הם כן אומרים שהרשות הפלסטינית במתכונת הנוכחית שלה היא לא יכולה. יש לנו, תראו, בסוף, אני לא יודע אם יש לנו עוד זמן, אבל בסוף בעיה יסודית שהממשל האמריקאי, בוודאי הדמוקרטי הזה, הם חיים קצת באשליות. עזבו עכשיו אותנו, אפילו מול החות'ים, אתמול בערב השליח האמריקאי לענייני איראן אומר, תראו, אנחנו, איראן אחראית, אבל אנחנו לא רוצים עימות עם איראן. אם אתה מודיע מראש שאתה לא רוצה מלחמה, מה בדיוק המסקנה שאתה חושב שיסיקו האיראנים? כשאתה מודיע להם, אני לא רוצה להילחם איתכם. אתה חושב שהם יגבו את החוטים, או שהם יגידו לחוטים סטופ? מה נראה לך?
את המשפט הזה גם שומע נסראללה, שאומרים לו לא רוצים להילחם איתך, אלא רק נקודתית.
נכון, נכון, והם מרחיקים את הנושאת מטוסים. הם, תראו, אני מבין אותם שהם לא רוצים להילחם, אף אחד לא רוצה להילחם, אבל אם אתה מקרין חולשה, המפלצות האלה רודפות אחריך. לדעתי, אמרתי לכם פעם בשיחה קודמת, בהסתכלות שלי, האמריקאים מתייחסים לאיראן כמו שאנחנו התייחסנו לחמאס עד, עד, עד פרוץ המלחמה. וזה לא יעזור. הבריחה הזאת וההכלה הזאת לא תעזור בסוף. זה כבר מתפרץ עליהם.
אני אגיד איזה משפט לסיום.
נקווה שמשתכנעו.
אני אגיד למשפט לסיום, לא כל כך דיפלומטי, אבל לא יודע, זה הרושם שאני מקבל. יותר חשוב לביידן לנצח את הבחירות בסוף השנה הזו, מאשר האינטרסים של מדינת ישראל. כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה.
אני לא יודע, אני לא... אני לא בטוח שזה מתנגש. אני אומר שוב, אם אנחנו נקים, נצעק גוואלד, כמו שאומרים, בסוף הרוב הציבור האמריקאי איתנו, אל תתבלבלו מהתקשורת ולא מהפרוגרסיבים. רוב הציבור האמריקאי איתנו, רוב גדול, כולל הדמוקרטים. אנחנו פשוט כרגע לא, עדיין לא מקימים כל צעקה, ויכול להיות שלא תהיה ברירה, אבל אני כן רוצה להגיד לכם עוד משפט סיום. המלחמה הזאת היא מלחמה קשה, היא מלחמה ארוכה. זה לא סתם מילים שאמרו לנו בתחילת הדרך. אתם רואים שרוצים להתחיל להחזיר את תושבי הדרום, זה לא כל כך פשוט, עדיין יורים שם, ובאמת צריכה להיות פה התגייסות של כל עם ישראל. בהתחלה הייתה התרוממות רוח, ובאופן טבעי זה קצת נשחק. חברים, זה הולך להימשך עוד הרבה זמן, וצריך פה את כולם, את כולם שיתנו כתף, כל אחד במה שהוא יכול, כי המלחמה הזאת היא בעיניי מהרגע הראשון, זאת מלחמת קיום, והיא נהיית יותר ויותר דומה למלחמת העצמאות של 6-7 חזיתות שונות. צריך פה את כל עם ישראל למלחמה.
בעניין הזה אני חושב... בהרבה סייעתא דשמיא.
כן,
הרבה מאוד.
בעניין הזה אני חושב שכולנו מסכימים איתך.
כן, בהחלט. טוב, שנזכיר למאזינים שלנו, מחר ערב ראש חודש שבט, כל עם ישראל ירבה בתפילות למען הצלחת כל עם ישראל בכל העניינים האלה, בכל החזיתות.
שיהיו בשורות טובות. אני גם הייתי עושה כמה דברים מעשיים, חוץ מתפילות, אבל בסדר. זה בשיחתנו הבאה.
הדבר הכי מעשי זה תפילה, לימוד תורה, זה מהצד הזה, ומי שצריך לעשות את הדברים האחרים צריך לעשות את שלו, כל אחד והמשימה שלו. אריאל קאנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, תודה שדיברת איתו.
תודה רבה, תודה רבה.
אמן ואמן. טוב, סיימנו את הפרק האמריקאי?
לא, כנראה שזה ילווה את השיח בכלל.
לא, התכוונתי את הפרק האמריקאי להבוקר, במהדורה.
לא יודע, בוא נראה מי אמרו עיניים הבאים.
נעבור לפרק הישראלי ששמו פרסמות.
מיד לשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. המרכז הדיגיטלי לרפואת שיניים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, דוקטור שיפר, כוכבית 5174. הגיע הזמן להפסיק להתפשר. פותרים משורש הבעיה ועד לחיוך טבעי ומושלם. דוקטור שיפר, כוכבית 5174.
היי, כאן חנוך דאום. בעקבות המצב תלינו שלט על דלת הבית. ביחד נעבור את זה. ברמה הלאומית זה עובד. בפרטי קצת פחות. הייתה לנו השבוע נזילה בבית, סלון מוצף, עברנו את זה די לבד. לא הרגשתי איזו ערבות הדדית. מזל שיש לנו ביטוח דירה בשירבית. איתם עברנו את זה ביחד. גם המחירים מעולים. קדימה, בואו ביחד.
כוכבית 2003, שירבית.
היא בית הראל, חברה לביטוח.
הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
כתר הרמה, עיר העתיד של בית שמש, שכונה הנבנית בפעימה אחת, גאה להשיק. גם מעטפת מושלמת של חוויית מגורים וחיי קהילה, וגן, דירות גן, 3, 4, ו5 חדרים עם גינה פרטית, החל מ2,590,000 שקלים בלבד. לפרטים חייגו כוכבי 9425. כתר הרמה, עיר העתיד של בית שמש, מבית נתיב ושפיר.
את השנה הזו תראו מצוין. 40% הנחה על כל המסגרות והעדשות, וזוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה. אופטיקל סנטר, מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים. לפרטים כוכבית 3098.
כפוף לתקנון. תכירו את שמעון, גם מדריך של כוחות ההצלה וגם רואה חשבון בחברה גדולה. ותכירו את אלי, הוא גם משגיח כשרות וגם משגיח בבחינות בגרות. משלבים עבודות? תכירו את הדרך הקלה לעשות תאום מס מהנייד, באתר רשות המיסים. רשות המיסים, הדור הבא של שירותי הדיגיטל, כבר כאן.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת שירי מיש עתיד, שלום לך, בוקר טוב.
יש לו גם שם פרטי, חבר הכנסת נאור
שירי. לא אמרתי נאור?
לא, אמרת חבר הכנסת שירי.
זה בסדר, אני עונה לשתי השמות, הכל בסדר. בוקר טוב.
בוקר טוב, שיהיו בשורות טובות. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני שומע הרבה את יאיר לפיד בשבועות האחרונים, מדבר, צריך להחליף ממשלה, להחליף את הממשלה, להחליף את נתניהו. מה הרבה אנשים חושבים על אמירה כזו בעת מלחמה, אני מניח שגם אתה יודע, אבל אתה לא חושב שזה מחליש את ישראל מול האויבים שלה מכל החזיתות?
לא, אני לא חושב שזה מחליש את ישראל. אני חושב שדמוקרטיה זה חלק מהכוח שלנו, ומה שמבדיל אותנו ומה שהבדיל אותנו במשך שנים בטח מהאזור שבו אנחנו חיים ויצר את מדינת ישראל כמו שהיא היום, בטח מעצמה אזורית, אז אני חושב שדמוקרטיה זה לא דבר שמחליש, זה דבר שמחזק, בטח בטווח הארוך.
נניח, אז מה בעצם הפתרון, חבר הכנסת נאור שירי? בזמן שקוברים את טובי בנינו,
זה לא עניין של פתרון.
ללכת לבחירות כדי מה? אני מנסה להבין את ההיגיון.
ההצעה הראשונית, אני מחזיר אותנו לשביעי לאוקטובר. ההצעה הראשונית הייתה לייצר ממשלה קטנה, יעילה ומאוחדת. ההצעה הזו לא התקבלה. ההצעה הנוספת היא לייצר ממשלה חלופית.
לא, לא ממשלה קטנה. יאיר לפיד לא רוצה ממשלה קטנה. הוא רוצה ממשלה ללא סמוטריץ' ובן גביר, ואני שואל למה. על מה הדרישה הזאת? מה, כאילו, מה, הם לא מייצגים ציבור?
אם הצורך הציבורי הוא אחדות גם כן בתקופה כזו, לא מטילים וטו על אנשים.
כמובן שהם מייצגים ציבור. הרצון שלנו היה לייצר ממשלה בלי הפקטור הקיצוני. ואנחנו, אני חושב שה-96 ימים, 95 ימים האחרונים, מלמד אותנו בדיוק את זה. אתם רואים את כלכלת הבחירות, אתם רואים את הקמפיינים, אתם רואים את
הפקטור הקיצוני הזה, חבר הכנסת שירי, הפקטור הקיצוני הזה שעליו אתה מדבר, אני, סליחה, אני לא מצביע של סמוטריץ' ובן גביר. מעולם לא הצבעתי להם ולא התכוונתי להצביע להם.
אני לא שולל את מי שהצביע להם.
אבל חבר הכנסת שירי, הפקטור הקיצוני הזה מייצג כל כך הרבה אנשים שחלקם נמצאים עכשיו בזמן הזה שאנחנו מדברים בתוך רצועת עזה. איך אפשר לומר שהם לא?
מה זאת אומרת אפשר לומר שהם לא? כי אנחנו לא מדברים על מי שהצביע להם. אנחנו לא מדברים על מי שהצביע להם. אנחנו מדברים על איתמר בן גביר. אנחנו מדברים על איתמר בן גביר שהולך מסתובב, ואתם רואים את התביעה בהאג, אני אקח את זה כדוגמה. אתמול יצא לי לקרוא כמה מהציטוטים שם בתביעה בהאג. אתם רואים כמה מהשרים והחברי כנסת שמצוטטים בכתב התביעה נגדנו.
אתה באמת חושב שאם לא היו את הציטוטים האלה של חברי הכנסת והשרים, אז לא הייתה תביעה בינינו?
הם נפלו על זה, הם נפלו על דברים אחרים.
אנחנו נאיבים.
לא, אני לא, אני פחות נאיבי ממה שאתה מתאר. אני לא עוסק במים. אני מתאר לך את העובדות כמו שהם. אני מתאר לך את העובדות שאיתמר בן גביר הולך, מסתובב ומחלק נשקים. בארצות הברית מסרבת למכור לנו נשקים רובי סער בגלל זה. אני מתאר לך מצב שבו מגישים נגדנו תביעה, אני מתאר לך מצב שבו מתלוננים עלינו באום, אני מתאר לך מצב שבו מחזירים שגרירים, בגלל התבטאויות של שרים כאלה ואחרים, אחרי שראש הממשלה אומר להם, תפסיקו להתבטא.
אז שוב אני אומר לך, אתה באמת חושב, אז שוב אני אומר לך, ושאל אותך, אתה באמת חושב שלולי ההתבטאויות של איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לא הייתה תביעה לבית הדין הבינלאומי בהאג, מדינות העולם לא היו נגדנו, ככה אתה באמת חושב? זה
אני לא באמת חושב שכל העולם היה עושה איתנו את חג שבועות או בא אלינו לפסח, אני לא עד כדי כך תמים ואני מודע למצבנו העולמי. אבל אני כן חושב שאפשר להילחם בתופעה הזו, ואני חושב שאפשר לצמצם את התופעה הזו, ואני חושב שהיה אפשר לייצר לנו מציאות קצת יותר טובה. אבל בלי שום קשר לזה, אנחנו רואים גם את נושא התקציב, שמגיע פעם אחר פעם, ואנחנו מנהלים את המלחמה בחזית, בדיוק כמו המלחמה בעורף. והנושא התקציב שסמוטריץ' מנהל, זה תקציב שהוא תקציב בחירות. אותי זה, 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 זה לא עובר. וזה חלק מהנושא הזה, שלא באמת היה שינוי דיסקט, לא באמת היה פה איזה...
מה, תפרט לנו, מה לא טוב לך בתקציב?
צריך להשתנות.
מה לא טוב בתקציב?
קודם כל, עדיין אין תקציב ל-2024.
לא טוב לי, היה המשרדים המומצאים שעדיין ממשיכים להתקיים.
אז הנה, סוגרים אותם, יאללה, תרמת עוד שקל וחצי. עוד שקל וחצי, תרמת בזה שתסגור את המשרדים המיותרים.
אני לא חושב שהיה צריך לסגור את המשרד לשוויון חברתי, למרות שהמשרד לשוויון חברתי פורק, בטח מהסמכויות והפרויקטים שהיו לו בשנים האחרונות, פורק עוד בתחילת הקדנציה של הממשלה הנוכחית. אנחנו מדברים למשל על מתווה העסקים, הערכת מתווה העסקים לנובמבר. בסדר? עסקים קטנים עדיין לא קיבלו כספים מנובמבר. אתם יודעים שהתקנות עדיין לא הגיעו לוועדת הכספים לאשר את זה. למה? לא כי הם לא אושרו, לא כי המתווה לא אושר, לא כי יש איזה בעיה כזו או אחרת. הבעיה היא שאין מקור תקציבי. שאין מקור תקציבי.
ואם הייתה ממשלה אחרת כמו שיאיר לפיד רוצה, אז
לא היו כספים קואליציוניים, לא היה, אז אני אסביר,
בטח שהיה, כמו שבתקופה שלכם היה תקציב קואליציוני.
אבל כספים קואליציוניים זה מושג שקיים עשרות שנים. אבל השביעי לאוקטובר לא קיים עשרות שנים. הדבר הזה היה צריך להתבטל. זה לא מופסדר.
אני אגיד לך מה התחושה שלי, נאור שירי. התחושה שלי, אני חושב שרבים מהמאזינים שלנו גם יסכימו, שאתם עושים פוליטיקה ממש לא נעימה, אני אומר את זה בלשון המעטה, בתקופה הקשה הזו. אז כשאמרו את זה בתחילת המלחמה, רגע, תן להשלים. בתחילת המלחמה, אם הייתי אומר את זה, אנשים היו יותר אולי מבינים את זה, ועכשיו, אתה יודע, אחרי שלושה חודשים, אני לא רוצה לקרוא את זה תקופת דשדוש, אבל חלק מה... עוצמות קצת נחלשו בציבור, אבל בשביל מה כל ההתנהלות הזאת? תנו גיבוי לממשלה, כדי לנצח, כדי להמשיך את המלחמה, יש לא מעט קרבות פה, גם דיפלומטיים ובינלאומיים ומול אמריקאים והמון דברים, למה להחליש את הרוח ואת היכולת של הממשלה? זו הממשלה, היא ממשלה שנבחרה, הצטרף אליה בני גנץ, וזה לא עושה לכם טוב גם בסקרים. תרגיעו.
אבל טוב, אוקיי, בסדר. אני, תפקידי זה לא... לעשות מה שנקרא תרגיעו ולהסכים עם כל דבר שהממשלה עושה. אני מצטער, אני לא חושב שזה תפקידי, ואני לא חושב שאנחנו נגד הממשלה, ואני לא חושב שאנחנו מחלישים את רוח העם או רוח הלוחמים, ממש לא. אני חושב שנושאים תקציביים, והעתיד של האנשים במדינה, והעסקים שלהם, והיכולת שלהם לפרנס את עצמם, והיכולת שלהם לדאוג למערכת חינוך לילדים שלהם, אני חושב שהדברים האלה זה לא פוליטיקה. שאתה אומר, אני מתעסק בפוליטיקה, אני מתעסק בחיים האמיתיים של
בני... אתה צודק. אני רוצה לומר לך שאתה צודק בדברים האלה.
אבל לא יכול להיות שאנחנו מדברים על 8 מיליארד שקלים של כספים קואליציוניים, בסדר? ואנחנו נאבק ונאבקים על זה שזה יגיע למקומות הנכונים שעכשיו צריכים, לא לנאום, לא לבוחרים של נאור, אלא לאופקים.
אתה רוצה לפתוח את... אין לנו זמן, אתה רוצה לפתוח את הנושא של כספים קואליציוניים, אני אגיד לך, לא,
אבל
יש מטרות מאוד חשובות שגם אתם הייתם עושים אותן, רק שבטעות מכונים כספים קואליציוניים, במקום שזה יהיה בבסיס התקציב, ואף לא היה חולה כזה.
לא, אתם מדברים על נושא החינוך, אתם מדברים על נושא החינוך.
בין היתר, לא רק, יש עוד דברים.
לא, אז אתם מדברים, שאני אומר לכם כספים קואליציוניים, אתכם נדלקת הנורה של אופק חדש, ואני מבין את זה.
גם לא רק, לא רק.
לא, רגע, לא על זה אני מדבר. אני בעד הרחבה של כמה שיותר של מערכת החינוך הציבורית במדינת ישראל, ואני שם את זה בצד, כי זה באמת נושא שאפשר לדבר עליו הרבה מאוד זמן, בטח לא עכשיו. אני מדבר על חיזוק התודעה היהודית בתפוצות, בקמפוסים, ברחבי ארצות הברית, ב-15.6 מיליון שקלים. אני יכול לתת לכם עוד הרבה מאוד.
אתה מערה בכל הדברים
האלה. מערה ב-15 מיליון שקל.
אני לא יכול לומר לו מילה. אני רוצה לומר לך משהו, חבר כנסת שירי. אתה צודק בדברים העניינים האלו. אפשר להתווכח על תקציב, סמוטריץ' מנהל את זה נכון, לא נכון. עדיין, שורה תחתונה, אתה לא עונה לנו לשאלה אחת. זה מה שעם ישראל צריך עכשיו? ממשלה חדשה, בחירות, יריבות פוליטית. זה מה שאנחנו צריכים עכשיו?
זה לא עניין של יריבות פוליטית. אני באמת אומר, זה לא, גם הצענו אי אמון קונסטרוקטיבי בלי לצאת לבחירות. שמפלגת הליכוד והכוח והמאזן בכנסת יישאר בדיוק כמו שמפלגת הליכוד רוצה. אני חושב שבנימין נתניהו לא שולט בממשלה שלו.
לא, בסדר, זכותה. אגב, זה תפקידם באופוזיציה לבוא ולדרוש את זה, אבל אנחנו עדיין חושבים שכל האמירות האלה בתקופה הזו, זה לא הדבר הנכון לעשות. לא מחליפים ממשלה באמצע המלחמה. בסדר, אבל זה הוויכוח.
בדיוק, להתבקח בינינו בצורה הזו, אני לא מסכים אתכם. אני חושב שזה מהחובה שלנו כאופוזיציה לייצר את המהלך הזה, להצביע על הכשלים האלו, ואני מבין את אלו שאומרים שזה לא מתאים, אבל זה גם אמרו שזה לא מתאים גם בשנה האחרונה.
נכון, נכון, כי 64 מנדטים שמייצגים מיליונים חושבים אחרת, וזה בסדר, אבל זה מתווכחים. גם לפני המלחמה, גם עכשיו וגם אחרי.
של השישי באוקטובר, הוויכוח של השביעי באוקטובר צריך להיות רק דבר אחד.
גם לפני השביעי באוקטובר אמרו שאנחנו, זה לא הזמן, זה לא הצורה, זה לא הדרך, אנחנו בעצמנו נהיינו כמה וכמה דיונים על הצורה והדרך שבה אנחנו מפגינים, אתה זוכר, אתם זוכרים, זה גם היה שיח בינינו, אופוזיציה היא חשובה, והיא חשובה, ואנחנו מנהלים אותה באחריות, אנחנו לא מתלהמים, אנחנו לא מייצרים פיליבסטרים, אנחנו מעבירים חקיקה בהסכמה, אני יכול להראות לכם המון דברים שאנחנו עושים בשיתופי פעולה.
לפחות שיש.
שיש כשלים, יש צורה ודרך לנהל את הדיון. אני חושב שאנחנו עושים את זה באחריות מרבית.
בחלק האופטימי הזה אנחנו נסיים. חבר הכנסת נאור שירי, יש עתי, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
תודה לכם, יום טוב.
פרסומות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
מחפשים יועץ נדלן אמין ומקצועי? אורי צדוק. אורי צדוק, שירותי ייעוץ והשקעות בנדלן כבר עשרות שנים. דירות להשקעה, דירות מחולקות, נדלן מסחרי, מגרשים וקבוצות רכישה. אורי צדוק, כתובת אמינה להשקעה שלכם. 050-4122-699 050-4122-699
ישנן שתי דרכים מבורכות למלא את חובת ההשתדלות שלנו בזמן המלחמה. הראשונה היא תפילה, והשנייה היא רכישת הקמע של הצדיק מיבנאל. שימעו את ברכתו.
מי שיהיה לו את הקמע הזו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע ברכה והצלחה ושמירה גדולה מאוד.
רק ב-26 שקלים בלבד, חד פעמי. כוכבית 56-10, כוכבית 56-10.
יש לך כמה דקות?
ספרון ותן בליבנו, בברכת גדולי ישראל. משנה והלכה יומית עם פירוש קצר לצד זוהר יומי, בשפה המובנת לכל אחד מבית מאורות הדף היומי. מתאים לכל זמן ועת, מספר דקות לימוד ביום. לחודש ראשון בחינם, התקשרו. כוכבית 37-64, ותן בליבנו. כוכבית 37-64.
סטרימר אנדרואיד 4K, רק ב-99 שקלים.
המחם נמוך מדי.
נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 20-26 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
סדר רביעי, אירועי התקופה בראי חז"ל ורבותינו מנחילי התורה לדורותיהם.
אז מה התהליך? קודם מגיע משיח, אחרי זה תחיית המתים, אחרי זה בניית בית המקדש, או שקודם כל נבנה בית המקדש, יורד מהשמיים, שזה קורה אחרי ביאת המשיח? אז מה כתוב על זה? מה בדיוק התהליך?
סדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן, יום רביעי ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו נאמר שלום לחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
איפה אתה גר בארץ?
חולון.
לא דרום ולא צפון ולא באזורים המפונים.
נכון.
צריך להחזיר את התושבים לדרום? ולצפון? או להמתין עוד קצת?
בצפון ברור שאין על מה לדבר. זה ייקח זמן. אני גם נפגשתי השבוע עם חלק מהם. ובדרום, שוב, אני גם אני מבין שיש כאלה שמתחילים לחזור. ככל שבאמת אנחנו מתקדמים בממצי המלחמה, אבל זה ייקח עוד זמן עד שבאמת יהיה שקט, שבאמת יאפשר שגרת חיים נורמלית, אז עד אז אני חושב שאפשר עוד להמתין.
תראה, היום התשיעי בינואר, 9 ימים מתחילת השנה הזו, תושבי שדרות חטפו 46 שיגורים מרצועת עזה. למרות הכל, למרות ההרס והחורבן בתוך רצועת עזה, למרות הפעילות המדהימה של צהל וחיילים מחרפים נפשם, למרות הכל, 46 שיגורים. איך אפשר לבקש מהם לחזור?
אז אני מסכים שעדיין זה קצת בעייתי. אני נפגשתי שלשום, הייתי באילת, נפגשתי עם חבר'ה מפונים משדרות, הם פרסו בפניי עוד כל מיני דברים שהם נתקלים במהלך שגרת היום-יום שלהם בכלל במלון, וזה שהוציאו אותם באמת משגרת חייהם, זה מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד קשה, ואני חושב שכן, עדיין צריך לקחת, זה ייקח עוד זמן עד שבאמת הם ירגישו בטוחים להיות לחזור לשגרת חייהם הרגילה כמו שהייתה לפני המלחמה.
כי יש דיבורים...
לא, אני רוצה לתקן אותך, חבר הכנסת אושר שקלים. שגרת חייהם הרגילה שהייתה לפני המלחמה, זה משהו שהבטיחו שלא יחזור על עצמו. גם ראש הממשלה...
כי השגרה שלהם הקודמת הייתה גם כן רקטות יום-יום כמעט.
שגרה לא נורמלית.
בוודאי. אז אנחנו עכשיו, הצבא בשביל זה עכשיו נלחם כמה שיותר חזק. אנחנו הבטחנו להסיר את האיום הזה. יותר לא יהיה כוח צבאי שיבוא ויאיים עלינו מהדרום. אנחנו בעזרת השם עומדים לחסל את החמאס, להשמיד אותם. המדינה מגויסת לזה, הצבא שלנו מגויס לזה, יש עכשיו ממשלת אחדות שקמה בשביל הנושא הזה, ואנחנו עכשיו צריכים לבוא ולתת את כל הכוח שאפשר לחיילים שנמצאים בחזית, וגם לעודד את העם שלנו שאכן באמת זה יקרה, ואני סמוך ובטוח שבאמת אכן זה יקרה.
תגיד, מה המצב היחסים בין ראש הממשלה לשר הביטחון שלו, שניהם מהליכוד כמובן, יואב גלנט, נתניהו?
תראה, אני העליתי אתמול בישיבת העשייה, שאלתי את שר הביטחון, שאם באמת אנחנו מדברים על העניינים הפנימיים, אז אני מצפה שבאמת יגיע וישדר את האחדות עם ראש הממשלה במסיבות העיתונאים ובעדכונים שהם
מוסרים. אבל זה מעבר למה שנראה בחוץ ובסיבות עיתונאים. מה היחסים באמת ביניהם?
אז רגע, זה לא מועדון חברים, יש איזושהי מטרה. בסוף יש איזושהי מטרה שאנחנו רוצים לנצח במלחמה. ושר הביטחון השיב שהם עובדים בשיתוף פעולה ובתאום הדוק. האמת שאני גם התרשמתי ככה. אני לא אוהב את זה, מה לעשות, שבזמן האחרון, אז כל אחד מוציא הודעות בנפרד, כי זה משדר משהו פחות טוב.
אז לכן אני שואל, מה קרה ביניהם?
אבל השאלה האם זה פוגע, במטרות המלחמה, אז להערכתי, לא, סך הכל יש כן תאום ושיתוף פעולה.
אבל אתה נראה לך הגיוני שראש ממשלה ושר הביטחון שלו, ואתה יודע מה, מילא היה שר ביטחון ממפלגה אחרת, או נניח בניגנץ,
אז זה בדיוק מה שאני אמרתי בישיבת הסיעה.
הם בתוך אותה מפלגה, באותה סיעה.
אז אני אמרתי אתמול בישיבת הסיעה, אני פניתי לשר הביטחון, שאני מוכיר אותו משנים קודמות, ואני גם עזרתי לו רבות, מאוד אוהב ומעריך אותו, ואמרתי לו, אדוני שר הביטחון, אתה שר הביטחון מטעם ממשלת הליכוד, תחת ראש ממשלה של הליכוד, ולכן אני מצפה שקודם כל אתה תהיה, כאשר מוצאים הודעות משותפות, ויש מסיבות עונאים, אז יעשה ביחד.
טוב, תגיד באיזה צד אתה...
הם מתואמים ביניהם והם משתפים פעולה בצורה טובה.
ושזה לא פוגע במטרות המלחמה. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אושר שקלים, באיזה צד אתה בליכוד בסיפור הזה של המינוי של אהרון ברק כשופט בבית הדין הבינלאומי בהאג? אתה בעד או נגד?
אז זה עוד דבר שאני העליתי אתמול בישיבה. שאלתי את ראש הממשלה, מה הרציונל שעומד מאחורי הבחירה של אהרון ברק? אני חושב, זה היה, כשאני שמעתי זה, אז הוא אומר שלאהרון ברק יש את ה... זה לא היה הבחירה הראשונה, וגם יש לו את הפרסטיג'ה שלו, ואת המוניטין שלו, ואת השם הבינלאומי שלו, ויחד עם זאת הוא גם ניצול שואה, שזה נדבך מאוד חשוב בהחלטה, ומהרגע שקיבל, אני לא אהבתי את ההחלטה, אני לא הייתי שלם איתה, אבל מהרגע שראש הממשלה קיבל את ההחלטה, אני נותן לו גיבוי, ואני מאחל לאהרון ברק בהצלחה בעניין הזה, כי מה לעשות, הצלחתו זה הצלחתנו, אין פה עכשיו עניין של ימין ושמאל, אנחנו צריכים לשדר את זה, שהוא ייצג אותנו בצורה המרבית.
תאמר את זה לכל תומכי נתניהו שמאוד כעסו עליו.
אז אני אומר לך שגם אני הרמתי על זה גבה, וביקשתי לקבל הסבר על הרציונל של ההחלטה הזו. אמר ראש הממשלה, הסביר את עצמו בצורה מאוד תמציתית. זהו, ממשיכים עם זה הלאה, ואנחנו צריכים לאחל לו בהצלחה. חבל לדוש בזה, כי ההחלטה כבר התקבלה.
טוב, חבר הכנסת מהליכוד, אושר שקלים, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
אמן, בשורות טובות, יום טוב.
תודה, יום טוב.
בוא נסיים בעוד עניין פוליטי קטן, על הממשלה שמאשרת קיצוץ בתקציב, דיברנו על זה השבוע, נכון?
כן, זכרנו את זה ממש.
אז מוטי אלפרין איתנו עכשיו, שלום מוטי.
בוקר טוב.
אז הממשלה מקבלת החלטה במשאל טלפוני זה היה?
כן, במשאל טלפוני מקמים על הבוקר.
היום?
כן, הבוקר מצביעים למעשה על קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה, ביניהם גם משרד של נשיא המדינה, מקצצים באחוז אחד למשך השנה הקרובה, וזה כדי לממן את המשך הפיצויים למפוני העוטף ולבעלי עסקים שנפגעו שם.
כמה כסף זה האחוז הזה?
אתה עושה חשבון, אם תקציבו איזו 460 מיליארד.
זה כמה מיליונים? כן, אבל זה
כמה מיליארדים.
כמה מיליארדים, אוקיי.
3.5 מיליארד שקל בערך, אם התקציבו 350, 360 בשנה.
אוקיי.
לא זוכר את הסכום המדויק, אוקיי.
אז אנחנו דיווחנו מוקדם יותר הבוקר בכל חי, שמי שמצביע נגד למעשה הוא השר יואב קיש, הוא מחליט להצביע נגד במשאל הטלפוני, והוא בתגובה מוסר, כי מדובר בהדלפה שקרית, נרטיב שקרי. אני התנגדתי משתי סיבות. דבר ראשון, זה מקשה על משרד החינוך, כי זה מכיל הרבה משמעויות קשות לחינוך, ככה לדברי קיש. דבר נוסף שהוא כותב זה שיש מקרים שצריך לעשות זאת, לקצץ למעשה, אבל רק לאחר דיון רציני במליאת הממשלה, ולא כך. הוא למעשה מתנגד להצבעה טלפונית, לכן הוא הצביע נגד.
טוב, תקציב המדינה ל-23, המעודכן, עמד על 636 מיליארד, אז בטח של 24 יעמוד על משהו כמו 650 מיליארד, אז קיצוץ של אחוז זה משהו כמו 6.5 מיליארד שקל.
כן, אבל הקיצוץ הזה הוא יכול להיות שהוא תוקן, כי ביום 50 מביאים את התקציב להצבעה מחודשת נכון. בממשלה, ככה
שם. נכון, כן. טוב, אז אני לא מבין בכלל מה הביאו הבוקר לאישור הממשלה במשל טלפוני קיצוץ. תחכו מתי ליום 50 למליאת הממשלה. טוב, תודה מוטי. מסיימים עוד תוכנית, שיהיו בשרות טובות, תודה לצוות שלנו, ותפילות, תפילות, תפילות, מחר ערב ראש חודש, עוד יותר תפילות, תפילת יום כיפור קטן.
רק תפילות, אין לנו על מי להישען, יום טוב לכולם, להתראות
בשרות טובות.
המצב הכלכלי מתעתע גם בכם? נתקלתם בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות? כל התשובות לכל השאלות ששאלתם בענייני כלכלה וצרכנות. לפניות בענייני צרכנות ניתן לחייג ל-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 17. שטח כלכלי עם צבי טסלר, היום ב-5 אחר הצהריים, כאן בכל חי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
המשכנתה כבדה? מתייעצים וחוסכים עם אור משכנתאות, כוכבית 5589.
השתלות שיניים, קטרי זרקוניה, עושים באיילון, המרכז להשתלות שיניים. ועכשיו בהזדמנות, בעקבות המצב הביטחוני, מחיר שאי אפשר לפספס. לפרטים חייגו, כוכבית 5539.